ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמידי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים, שיש ביכולתם להרחיב בנו דעת, להרחיב את הלב. אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולהגיד תודה למי שעושים למען האחרים, ובימים אלו בשנתיים האחרונות יש כל כך הרבה כאלה שמפיצים אור גדול. אנחנו משתדלים גם מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם ותרומתם מהדהדת, ואנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר לפחות אחד כזה. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ואיציק אהרון אחראים על השידור, בדיגיטל גיא רביב. ואנחנו שמחים ממש לפתוח את התוכנית עם דניאלה גיגי. דניאלה גיגי היא מייסדת ומנכ"לית של מיזם קהילת ברזל. חודשים ספורים לאחר השבעה באוקטובר הקימה דניאלה ביחד עם חברתה אור צוק מכפר עזה את מיזם קהילת ברזל, שהתכלית והמטרה היא לסייע לאנשי מילואים ולמפונים להשתלב בחזרה בשוק העבודה. צריך לומר שדניאלה בעצמה משרתת מילואים ימים ארוכים בשנתיים האחרונות. ערב טוב לך דניאלה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה רבה לכם על השיחה.
אז אולי נתחיל בלספר איך נולד, קודם כל על הרעיון עצמו, מה אתם רוצים להשיג ואיזה צורך, לאיזה צורך הוא אמור לתת מענה.
קודם כל, אני אתחיל בזה שמאחורי קהילת ברזל עומד צוות שלם, שכל הצוות שלנו, צוות שמורכב ממילואימניקים או מפונים, אנשי צפון ודרום ואנשי מילואים בעצמם. ומה שאנחנו רוצים לעשות קודם כל, זה לסייע למפונים, מילואימניקים וצועי כוחות הביטחון למצוא עבודה. והסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה, היא כי יש משהו הרבה יותר גדול בתעסוקה, מאשר רק מקום עבודה או רק פרנסה. ובעצם אנחנו מאמינים בכל ליבנו שעבודה היא משמעות, היא מחויבות, והיא היכולת לתרום לחלק ממשהו יותר גדול, והיא היכולת לקחת חלק, והיא גם יוצרת בהרבה מובנים בעינינו ביטחון,
ללא ספק.
גם כלכלי וגם חברתי. ואנחנו בעקבות מלחמת השביעי באוקטובר, רוצים ליצור כאן כמה שיותר ביטחון.
אז אולי נגיע, כי אתם הבנתם שהעולם הזה של עולם התעסוקה מתערער אצל המילואימניקים והמפונים, זאת הייתה התובנה שבבסיס היוזמה המופלאה הזו?
התובנה הייתה, קודם כל, היא התחילה כשהיו הרבה מפונים, ואז הבנו שיהיו הרבה אנשים שינותקו מבתיהם בכפייה, וזה אומר שהם לאו דווקא יוכלו להמשיך לעבוד במקומות שבהם הם עבדו. בנוסף, בעקבות צווי מילואים שלי ושל חבריי, הבנו שגם משרתי מילואים, לצערנו הרב, מאבדים את עבודתם. מספרים מאוד מאוד גדולים של אנשי מילואים מאבדים את עבודתם בעקבות שירות המילואים. וגם אני אגיד, המון פצועי כוחות הביטחון, שבעקבות הפציעה או בעקבות המצב, מנסים לשנות את תעסוקתם. כל אלה כרגע חוסים תחת קהילת ברזל.
אז אולי תספרי קצת על איך פועלת השיטה, ואחר כך נדבר קצת על מה הצלחתם לעשות עד כה, שזה לא מעט בכלל. אז בואי נדבר קצת על השיטה.
קודם כל, קהילת ברזל נותנת מענה למי שנפגע תעסוקתית במלחמה, וחשוב לנו להדגיש את זה. ברגע שמישהו נפגע תעסוקתית במלחמה, הוא יכול להיכנס לאתר שלנו ממש, כותבים בגוגל קהילת ברזל.
אוקיי, ואז מה התהליך מאחורי הקלעים?
ואז נרשמים לאתר שלנו.
אוקיי.
מעלים בעצם מסמכים שמאמתים, שזה או מפונים מצפון ודרום,
אוקיי.
או נפגעי כוחות הביטחון, או אנשי מילואים, וקובעים איתנו רעיון טלפוני.
אוקיי.
אחת מבנות הצוות שלנו, תעלה בסדר את הרעיון, בעצם תמצור קשר במועד שבו קבעתם את הרעיון הטלפוני.
אבל מה עם הכלים שעומדים לרשותכם? מה האופן שבו אתם מסייעים?
זהו, ברגע שאנחנו עושות את הרעיון הטלפוני, אנחנו מבינות מה אותו מועמד צריך. יכול להיות שהוא צריך רק חיבור בין המשרות, ואז בזכות מעל 200 חברות במשק שאנחנו עובדים כאן, אנחנו מעבירים בין משרות למועמדים, בזכות נשות גיוס שאנחנו עובדים איתן.
אז יש תהליך ראשון של מיפוי, ואחר כך לוח דרושים עם הרבה מאוד מוטיבציה ומשרות, ומה עוד?
אז קודם כל, הלוח דרושים הוא קצת יותר משוכלל, כי בעצם, כמו שאמרתי, בכל אחת מהחברות, יש לנו איש קשר שאנחנו עושים.
כן, הבנתי, אוקיי.
אז זה מעבר לדרושים ופרסום משרות, זה ממש אנחנו מעבירים...
יש גם מחויבות, כן.
בדיוק, אם אנחנו רואים שמישהו מתאים, אנחנו נגיש אותו למשרה. בנוסף, יש לנו מתנדבים ומתנדבות מדהימים, מעולמות הגיוס, משאבי אנוש, מקצועות טכניים, וכל דבר כזה או אחר שמתנדבים לעזור למועמדים באופן פרטני וללוות אותם, אם צריכים מכנה לרעיונות מקצועיים, צריכים מכנה לרעיונות HR, צריכים שיפור של קורות חיים, צריכים ייעוץ תעסוקתי, אז כל אחד בתחומו או בתחומה.
דניאלה, זה מקסים, את יכולה קצת כדי לסבר את האוזן, להגיד לי בכל נקודת זמן, כמה אנשים רשומים ככאלה שמקבלים מכם שירות, וכמה אנשים הם חלק מהנתינה הזו?
קודם כל, היום רשומים אצלנו מעל 2,000 מועמדים, שכולם מפונים, מילואים.
כן, ברור.
ביטחון, ואני חושבת שהמיזם הזה בבסיסו, זה מיזם שהוא חברתי.
וכמה מתנדבים יש בתוך כל המיזם הזה?
אז אנחנו עם מעל 70 מתנדבים, ובנוסף ל-70 מתנדבים האלה, יש לנו גם את החברות עצמן, שבכל חברה יש לנו איש קשר, יש לנו מתנדבים שמארגנים כנסים ואירועים והרצאות, ויש לנו מתנדבים שמלווים אישית מועמדים ועוזרים להם דברים אישיים, ויש מתנדבים שעוזרים לנו עם וובינרים וסדנות, וגם אני אגיד שאנחנו עכשיו פתחנו גם, אם ביחד עם עמותת מגדלור, תוכנית מנטורים שעתידה להיפתח בחודש ספטמבר, לצאת לאוויר, וגם שם יש לנו עוד 30 עובדים נוספים, אז בעצם כל קהילת ברזל מושתתת על עשייה שהיא התנדבותית וחברתית ומקצועית.
וכבר אפשר לדבר על הישגים והצלחות במאצ'ים האלה?
בטח. אז קודם כל, אנחנו, כמו שאמרתי, מלווים היום 2,000 מועמדים, אנחנו עם קרוב ל-100 השמות כבר שאנשים התקבלו לעבודה, עוד 2,000 אנשים שנמצאים בתהליכי מיון והגשה למשרות, מאות אנשים שפעלו אלינו לדברים כאלה ואחרים ואנחנו מסייעים להם, יש לנו המון שיתופי פעולה עם ארגונים וחברות ועמותות, ואנחנו גם שואפים כל האפשר להגדיל את הקהילה שלנו, להגיע לעוד מועמדים שצריכים אותנו, להגיע לעוד חברות שרוצות לקחת חלק, אנחנו גם מזמינים חברות ומתנדבים להירשם באתר שלנו, ולא רק מועמדים, זאת אומרת, כולם יכולים להירשם באתר שלנו לכל אחת מהקטגוריות, גם חברות שרוצות לקלוט עובדים מעולים, גם מתנדבים שרוצים להצטרף ולסייע, וגם מועמדים שמחפשים עבודה ובדעות תעסוקתית.
ולפני שנסכם ונגיד שפו גדול על היוזמה ועל הנתינה הזו שבאמת היא כל כך חשובה ונדרשת, את יכולה להגיד כמה מילים על עצמך?
כן. אז אני דניאל אריגי, אני בת 27, כרגע גרה בירושלים, ובעצם עד סמוך לשביעי באוקטובר גרתי בקיבוץ גבים ועוטף עזה. אני קצינה במילואים בחטיבה 5, חטיבת גבעתי, אני לא אציין את התפקיד פת לתחול מידע. אחרי מאות ימי מילואים, אנחנו הפסקנו לספור, ובעצם זו חטיבה שיצאה מעזה, לא מעט, גם לפני כמה שבועות, וכיום בעצם אני מנהלת את קהילת ברזל, ביחד עם הצוות המדהים שלי, ברמה האישית.
אני רוצה להגיד לך שאנשים כמותך, המיזם הזה, הרוח שניבטת בין הדברים, זהו המקור לתקווה ולאופטימיות לעם המדהים שלנו. דניאלה גיגי, מייסדת ומנכלית מיזם קהילת ברזל. תודה על כל מה שאתם עושים ושפו גדול. בהצלחה רבה.
תודה לכם ותודה על השיח הזה שאתם מקדמים, ואנחנו באמת מקווים שעוד אנשים יצטרפו אלינו. תודה רבה.
תודה ושבוע טוב.
שבוע טוב. שבוע טוב.
ועכשיו, בערבו של יום מאוד מאוד משמעותי, על תקופה משמעותית במונחים תנכיים שכולנו עוברים, אנחנו מבקשים לדבר עם חברת הכנסת לשעבר, איילת נחמיאס ורבין, שהיום היא יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, ועוד הרבה מאוד עיסוקים, ובעיקר מאוד מאוד פעילה למען הרבה מאוד אזרחים, ובכללם החטופים. ערב טוב לך, איילת יקירתי, ותודה שאת איתנו.
שלום יהודית יקרה, תודה שאתם שואלים ומסכמים את היום הלא פשוט הזה.
אז אי אפשר היה, למרות שהתוכנית שלנו היא תוכנית שמנסה להביא את הטוב ואת החיובי ואת העשייה מעוררת ההשראה ומרחיבת הלב, אבל אי אפשר, ואנחנו בדרך כלל לא עוסקים בעניינים אקטואליים, אבל אי אפשר להתעלם מזה ביום כזה. אז אם הייתי שואלת אותך ככה, עם כל העיסוק של השנתיים האחרונות, ועם כל מה שאת חובה ביום הזה, אז אם הייתי מבקשת אותך לתמצת, מה את מרגישה?
תראה, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה לחבר את היום הזה לתוכנית שלך שאני מכירה ומעריכה, וזוכה לעלות בלול הראשונה, ולחבר כן לטוב. יש פה ישראלים מדהימים, יוצאי דופן, שמרגישים מחויבים, ואני רוצה להגיד משהו שאולי הוא לא כל כך פופולרי, ובטח אני אחטוף עליו גם. אני חושבת שבאמת, אני אומרת את זה, כל הישראלים רוצים את החטופים בבית. אני חושבת שאנשים שיצאו היום לרחוב, זה לא שהם רוצים יותר, הם פשוט מוכנים לבטא את זה בקול יותר רם, הם רוצים לעשות מעשה, להרגיש שהם עושים מעשה, בעיקר כדי לתמוך במשפחות החטופים. אני חושבת שהדבר המרגש והמדהים ביום הזה, ופגשתי קודם את עינב צנגאוקר, והיא אמרה לי, איילת, אני מצליחה לנשום היום.
וואו.
ואני חושבת, נכון, זה נורא חזק, ואני חושבת שמכל הדברים שאני יכולה לקחת מהיום הזה, וגם כתבתי את זה בוויינט לפני יומיים, מה שאני מבקשת מהישראלים, זה שכל אחד בדרך שלו, יעצור לרגע את שגרת היום-יום שלו, וכל אחד שיעשה את זה בדרך שלו, ויגיד, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, כאיזה מין קריאה מעשית כזאת, שתדעו שאתם לא לבד, ושכל אחד מאיתנו יודע, שאנחנו יכולנו, יהודית, את ואני, יכולנו להיות במצב של 50 המשפחות האלה. וברגע שיש את ההכרה הזאת, ואתה רואה את הישראלים, שאת יודעת שניצבים בכיכר, אני מדברת איתכם מהכיכר, אני מבלה פה הרבה שעות היום, כדי לתת להם את התחושה הזאת, שאנחנו באמת איתם והם לא לבד. וזה מה שהישראלים עושים. וזה מה שהישראלים
את יודעת, אני רוצה להגיד לך שבתוכניתנו, כל כך הרבה פעמים, אנחנו פוגשים המוני ישראלים, אני לא אגזים אם לא אומר מאות אלפים, עם סולידריות במיטבה, באמת מרהיבה בשלל תחומים. איך יכול להיות שהאירוע הזה, לא להגיד איך חוזרים, לא להגיד מה לעשות, רק להגיד אנחנו איתכם ואנחנו אוהבים, איך יכול להיות שזה הפך להיות גם סלע מחלוקת?
נכון, קודם כל את שואלת שאלה מאוד טובה. תראי, אני משתדלת להיות הצד הפוליטי שלי, לא במובן של המחנה, כי אני מרגישה שאין לי מחנה, אבל אני אשים את זה, המחנה שלי זה מחנה הישראלים, בסדר? הישראלים שרוצים לקום ולהשתקם ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ואחר כך במלחמה עם איראן, שגם בזה עסקנו הרבה בקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית. אני צריך להגיד את האמת, את יודעת, שבוע, אני קשה לי הזיכרון הזה, אבל שבוע אחרי שקרה לנו האסון, ישב אביחי ברודץ מול קפלן, מול משרד הביטחון, שאת מכירה היטב מתפקידייך, והיה לו שלט כזה, המשפחה שלי בעזה, שזה נשמע לנו לא נורמלי, תחשבי. ואני מדברת איתך על 14 באוקטובר, כן? וצעקו עליו, ומגיע לך, וכל מיני דברים נוראים ומזעזעים. אני רוצה להאמין עדיין שאלה שולי 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 השוליים, למרות שלצערי, אני אומרת, יש אנשים בממשלה הזאת שמייצגים את העמדה, אני רוצה להגיד, הבלתי נסבלת, לא בגלל שהם אומרים שצריך לעשות ככה וככה כדי להחזיר את החטופים, אלא כי, יודיתקה, אנחנו עומדים פחות משבועיים שנה, יום השנה לרצח ששת החטופים, בגלל שכוח של צהל התקרב אליהם. ובואי נזכיר את שמם, כי זאת חובתנו המוסרית. קרמל גת, שאני נוסעת את הדיסקית שלה, אלמוג סרוסי, אורידה נוני, אורידה נינו, הרש גולדברג פולין, אלכס לובנוב ועדן ירושלמי. יש לי צמרמורת שאני מזכירה את שמם, כי אני חשה חובה יומיומית לזכור את שמם ואת המחיר ששילמנו. ואני מתפללת שנתמלא אנרגיות שיאפשרו למשפחות להחזיק מעמד. יהודית, להחזיק מעמד.
להחזיק מעמד. אז אנחנו בדיוק על זה רצינו לדבר, ואת הקול הזה שאומר שזה לא נגד אף אחד. זה נכון, רק בעד נכון. הסולידריות, וזה רק זה בעד נכון. הלחבק. וזה בלי להביא את הפתרונות, זה רק להגיד אנחנו פה ביחד, באירוע אני הזה.
אני חייבת להגיד לך משהו, אני רואה את המשפחות, הייתה לי שיחה עכשיו עם מדהימה, עם שושנה רן מבארי, משפחת הרן, אני לא, שוב, כן. חשוב לזכור את זה, ספגה אובדן אינסופי, כולל חטופים, כולל רצח, האלמנה של אבשל, ידוע שהיה יושב ראש בארי, איש מדהים, יושבת איתה ומדברת איתה על דברים שמאוד קשה להכיל גם היום פתרונות שאין לאנשים שכרגע לא מסוגלים לחזור לעוטף. ועדיין אנחנו מדברים מתוך אותה אמונה אדירה בכוח של העם הזה, שהוא כוח, את יודעת יהודית, אני נוסעת בקהילות היהודיות בעולם, יש לנו כוח יוצא דופן למי שחי כאן ולאחינו ואחיותינו שחיים מעבר לים בקהילות היהודיות. הכוח הזה הוא כוח שאין עם בעולם שיש לו. אבל אם אנחנו לא נדע לשים אותו ולהפנות אותו למקומות הנכונים, יהיה מאוד קשה לקום. ביום הזה אני מתפללת שאנחנו, ואני סליחה עם עוד מילה אחת לנבחרי הציבור, שיושבים על כיסא שאני ישבתי עליו פעם. אף פעם בחיי הציבוריים, לא אז ולא עכשיו, לא זלזלתי בכאב של אזרח ישראלי, בין אם הוא הצביע עבור המפלגה שהייתי בה ובין אם לאו. אם אין לכם משהו טוב להגיד למשפחות,
אפשר גם לשתוק.
אפשר לשתוק, זאת אופציה לשתוק. אני המומה מגוד, באמת, זה הרגע להחריש. זה הרגע להחריש, ואני גאה בזה, ובאמת, אני גאה בכל מיני דברים שעשיתי בחיים, אבל אם יש דבר שאני גאה בו, זה שהפעם לא גרמתי כאב ביודעין לאזרח ישראלי. ואם יש מישהו, את יודעת מה? אם יש מישהו כזה, זו הזדמנות טובה לבקש סליחה. אני חושבת שלא. אני חושבת שלא. זה התפקיד שלכם יותר מאשר כל דבר אחר. לא לגרום כאב לאנשים האלה שעומדים בכאב בלתי נסבל כבר 680 ימים.
681. איילת נחמיאס.
681, סליחה. להגנתי הייתי בכיכר ב-16.
הכל בסדר. איילת נחמיאס פרבין, חברת הכנסת לשעבר ויושבת ראש הקרן לנפגעי טרור, ובעיקר פטריוטית אמיתית ואוהבת אדם על מלא. תודה רבה רבה על הקול הזה. הלוואי ונתבשר כולנו בשורות טובות, ונצליח משהו מהחיבוק הזה להביא לכל מי שצריך בקרב אחינו ואחיותינו. תודה ושבוע טוב.
עוד נקום.
עוד נקום לגמרי. תודה. ועכשיו אנחנו עם דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב. הבינה המלאכותית כבר כאן, לא עוד חלום עתידני, מציאות שמעצבת ומהדקת את היום יום. והיום אנחנו ננסה לפתוח צוהר אופטימי אל עבר האופק שנקרא בינה מלאכותית, ואולי נתחיל מכאן באימוץ גישה שמונעת מסקרנות ומחדווה, ולא רק מפחד ואין ברירה. ערב טוב לך רועי, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום שלום.
אז אולי נתחיל, עם מה מזוהה היום הבינה המלאכותית, ומה, אם יש פער בין הקונוטציה שעולה מבינה מלאכותית, לבין מה שבאמת מתרחש ומתחולל?
אז באופן קצת מוזר, אנחנו רואים שבשנה האחרונה, הדבר המרכזי שהבינה המלאכותית כמו ChatGPT, מזוהה איתו, זה ייעוץ רגשי, חברתי, נפשי, להיות בן לוויה, לדבר עם אנשים ולגרום להם לשתף את המחשבות שלהם. אנחנו רואים שאנשים משתמשים בבינה מלאכותית יותר ויותר ויותר, באופן שוב שדי מפתיע,
שזה בדיוק היה התחום שאמרו שהבינה המלאכותית לא תגיע אליו.
נכון, ואני לא רוצה להגיד שהנה הבינה המלאכותית תופסת את מקום כל הפסיכולוגים והפסיכיאטרים, זה לא כך, אבל אנחנו במפורש רואים מספר גדול מאוד של אנשים שבשנה האחרונה התחילו להשתמש ב-ChatGPT ודומיו כדי לדבר איתו, כדי לשאול אותו מה הוא חושב, כדי לספר לו על התלאות שלהם ועל המאבקים שלהם, ולסבר ילדים שמספרים לו על החבר שהם רבו איתו בהפסקה, ושואלים אותו מה לעשות, ומבקשים ממנו עצה, מדברים איתו, זה דבר שאני אגיד כבר, יש כאן גם סיכון מסוים, כי אנחנו רואים שלפעמים הוא נותן עצות גם לא טובות, אבל נראה שלמרבית האנשים הוא עוזר, הוא באמת באמת עוזר, והם מרגישים שיש איזושהי אוזן שקשובה להם, ומישהו שמדבר איתם בחזרה וששומע אותם, מבין אותם.
תראה, יש הרבה מאוד, קודם כל זה נתון מפתיע, והאמת היא שגם משמח, עצם המחשבה שיש הרבה מאוד אנשים שיכולים לקבל איזשהו עוגן עם כל ההזהרות והבדיקות שצריך לעשות, וזה תמיד זמין וזה תמיד עונה, זה משמח. יש שיח מאוד ער לגבי האיומים והאתגרים שמביאה איתם הבינה המלאכותית, לטעמי פחות על ההזדמנויות והעולם שנפתח ברמה האישית לכל אחד ואחת מאיתנו. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שאת צודקת לגמרי שיש איזושהי עילה של פחד. יש תחושה בציבור הרחב שהבינה המלאכותית מטעה, משקרת, חוזה, וכמובן תשתלט על העולם ותהרוג את כל בני האדם. וחלק מזה, כן, חלק מזה זה בגלל שככה העיתונות מסקרת דברים תמיד, ותמיד בתקשורת מספרים על האדם שנושך את הכלב, ולא על כלב נושך אדם, זה לא מעניין. פחות מספרים על כל הדברים הטובים, ויותר מביאים את הדברים שאנחנו מפחדים מהם וחוששים מהם. אבל מה שאנחנו רואים, זה שהאנשים שמשתמשים בבינה המלאכותית, גם לצרכים הרגשיים והנפשיים שלהם, אנחנו רואים שזה יוצא טוב, אבל אנחנו רואים את זה בעוד כל כך הרבה מקומות. למשל, משהו שבאמת באמת מדהים, אנחנו רואים שהבינה המלאכותית נותנת לכולם כיום את היכולת ליצור. היא עושה דמוקרטיזציה ליכולת לקחת את העולם הפנימי שלך, ולחשוף אותו כלפי חוץ בצורה של אומנות, למשל בצורה של ציור, בעזרת הבינה המלאכותית, כולם פתאום מתחילים לצייר, להביע את עצמם, לא יודעים להגיד לצייר, כי יש הרבה ויכוחים עם אומנים ועם ציירים, זה באמת ציור, אבל מה שבאמת חשוב, זה שאנשים יכולים להגיד מה החזון שלהם, מה הם רוצים לראות על המסך, לשתף עם החברים, והבינה המלאכותית עוזרת להם להגיע ליצירה הזו, משתתפת איתם, הרבה פעמים אגב הם מנסים וממשחיזים את הפרומפטים שלהם, בעצם מציירים עם המילים, והיא הופכת את זה לציור ממש. כן. היא עוזרת לעשות פסלים, יש אנשים שמשתמשים בה כדי למדל פסלים בתלת מימד, מתוך, שוב מתוך הרעיונות שלהם, ופתאום הם יכולים להעלות פסלים כאלו ולמכור אותם.
אז אתה אומר שדרך הביטוי שלנו, השתפרה אקספוננציאלית, כאילו ממש פלאים. אנשים שיכלו לבטא רק באופן אחד, עכשיו לכאורה הם יכולים לבטא בהרבה מאוד אופנים.
בדיוק. היא פתחה עבורנו, בעצם היא הפכה כל אדם, כמעט הייתי אומר, לעל אדם. היא נתנה לכל אחד מאיתנו יכולות של ציור, ויכולות של פיסול, ויכולות של שירה, ויכולות של סיפור וכתיבה ותרגום, והלחנה ושירה, וכל כך, כל כך הרבה דברים אחרים. ואנשים שלומדים להשתמש בה ולבטא את עצמם בצורה הזו, תחשבי איזה עושר. הם יכולים פתאום להוסיף לחיים שלהם, למשפחה שלהם, לסובבים אותם. איזה אושר של, של תרבות ושל יופי ושל צבע.
אבל ושל עוד, עוד לפני האושר ומה שנפתח כאן, זה ממש הסרה של הרבה מאוד חסמים אובייקטיביים. כאילו אפילו נחשוב על השפה. השפה היא זה כבר לא מגבלה. אתה יכול לעמוד מול מישהו, ו, ובאמצעות הבינה המלאכותית לדבר איתו בשפה הגבוהה ביותר.
בהחלט, וזה קורה בכל מקום, וזה דבר נפלא. אנחנו באמת רואים את זה, וזה יוצא דופן התוצאה. אז אני יכול לספר עוד, אם לעזוב לרגע את התקשורת ואת האומנות, נסתכל למשל על תחום הרפואה. מה שאנחנו רואים היום, אגב, יש כאן את הבעייתיות, אבל יש גם פוטנציאל מאוד גדול. הרבה מאוד אנשים שואלים את ChatGPT ובינות מלאכותיות דומות, מה הן אומרות על הבעיות הרפואיות שלהם. ושוב, צריך לעשות זה בזהירות, צריך להתייחס מאוד בזהירות לתשובות שלהם. אבל מה שאנחנו רואים, גם עם מחקרים שמתחילים להתפרסם, זה שכאשר שואלים אותו נכון, רמת הדיוק שלו באבחון היא מאוד מאוד גבוהה. מתחילים לראות סיפורים בכל מקום, איך בן אדם שואל את ChatGPT, מה, הוא אומר לו, יש לי סימפטום ככה וככה וככה, ואף רופא עוד לא צריך לעזור לי, ו-ChatGPT נותן לו את קצה החוט שהוא היה צריך, כדי להבין מה באמת המחלה שלו, שבוע אחרי זה הוא כבר בריא. או שהוא הולך לרופא עם קצה החוט הזה, והרופא מבין פתאום מה הוא החמיץ כל הזמן הזה. אז זה דבר מדהים לחשוב עליו, אם בעבר רק למלך היה רופא אישי משלו שהיה בודק אותו כל בוקר וכל ערב, הרי שאנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לעידן שבו לכל אחד מאיתנו לא, אין רק רופא אישי, סתם רופא אישי אחד, אלא יש ועדה של רופאים שלמים, כי כל מנוע כזה הוא מומחה בכל התחומי הרפואה, ועדה של רופאים יכולה לעזור לנו, לבדוק אותנו, לייעץ לנו, לדבר איתנו. שוב, זה עדיין צריך לעשות זה מאוד מאוד בזהירות, וצריך להיזהר, אל תלכו ישר ChatGPT ותאמינו לכל מה שהוא אומר לכם, אבל אנחנו רואים כבר את העתיד מתחיל כאן, בתחום הרפואה, שכולם יכולים לקבל טיפול או ייעוץ רפואי, זמין כל הזמן, משהו שהוא למעשה יהווה את הרופא הטוב ביותר בעולם.
זה פשוט מופלא, וכשמסתכלים על הנתונים, אז כמה מתוך האנשים במדינת ישראל, ואני מניחה שזה מובחן על פי קבוצות גיל, הם בתוך המגרש כבר משתמשים בכלים, ולא רק צופים מהחוץ ומנסים להבין מה זה אומר?
קשה לדעת כמה בדיוק ישראל, כן אנחנו יודעים שבעולם מגיעים, הנתון עומד עכשיו על בערך 700 מיליון משתמשים ב-ChatGPT.
וואו.
אני אתן לזה לשקוע לרגע, כן. 700 מיליון משתמשים ב-ChatGPT, זה אומר שבבינה מלאכותית שיצאה לפני שנתיים וקצת, עכשיו משתמשים כבר 10% מכל אזרחי העולם. והמספר הזה רק צפוי להמשיך ולגדול. אני רוצה להגיד משהו שמאוד מאוד משמח, מפתיע ומשמח. היינו מצפים שסבא סבתא, סליחה על הגילנות כאן, כן? אבל סבא סבתא, השתמשו בטכנולוגיה החדשה הזאת, ומה זה הדבר הזה ולא, כן, זה המיתוס הסטריאוטיפ שיש לנו תמיד לגבי טכנולוגיות חדשות. מה שאנחנו רואים זה שגם אנשים מבוגרים, אבא, אמא, סבא סבתא, משתמשים בטכנולוגיה הזו. הרבה פעמים צריכים לקחת סדנאות כדי להבין איך לדבר איתה, איך לעבוד איתה, אבל מי שעושה את זה, פתאום יכול לדבר עם הבינה המלאכותית, די קל להבין איך עושים את זה גם, ואנחנו רואים, כן, פתאום גם סבתא משוררת וכותבת כמו, וכותבת כמו המינגווי או כמו אפרים קישון, ועושה סרטונים עם בינה מלאכותית, ואלף ואחד דברים. כלומר, זו מהפכה שחוצה גילאים, וזה דבר מופלא. באמת מופלא.
אני שואלת את עצמי, מתי יגיע הרגע שמי שלא משתמש בבינה מלאכותית, הוא יאבד את הרלוונטיות?
וואו, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. וזאת שאלה שאני מתלבט לגביה בעצמי. כרגע כולנו מנסים להבין כמה נכון להשתמש בבינה מלאכותית, ואיזה מטלות ראוי עדיף להשאיר לבני אדם. אבל אני אגיד ככה. הסיפור בתפוקה, שהבינה המלאכותית מספקת ברמת הפריון, כלומר, כמה אתה יכול להפיק בכמה זמן, הוא כל כך גדול, שאם אתה נמדד לפי כמות התוצרים שאתה מפיק, אז אתה צריך לעבוד עם בינה מלאכותית. אין דרך מסביב לזה, היא פשוט עוזרת עד כדי כך. מצד שני, מה שאנחנו מתחילים לראות כבר עכשיו, לדעתי, ונראה יותר בעתיד, אנחנו רואים גם את תגובת הנגד. אנחנו רואים את הציבור, קהל הלקוחות, נקרא לו ככה, שהוא קורא משהו שנראה כאילו נכתב על ידי בינה מלאכותית, ואומר, די, נמאס לי. אני כבר מכירים את הדפוסים, ואת איך שהבינה המלאכותית כותבת. אנחנו רוצים לראות דברים אחרים, שונים, מיוחדים, ודווקא שם יש מקום לבני אדם שלא רוצים לעבוד עם הבינה המלאכותית, שרוצים למשל לכתוב כמו שסנדלרים עובדים, כן?
כן.
לשתייף את הכתיבה, ולעבוד עליה בעצמם עם עת ונייר, ולבלות לילות כימים, עד שהם מוצאים מתחת לכף ידם איזשהו טקסט שהוא כולו שלהם וכולו אנושי. וגם בעולם שבו בינה מלאכותית כותבת המון, עדיין תהיה משמעות לתוצר המסוים הזה, כי אנשים ידעו שבן אדם עבד עליו, שבן אדם השקיע בו את כל מה שהיה לו, את היזע והדמעות והחלומות והרעיונות שלו, וזה לא נוצר על ידי בינה מלאכותית בדרך הקלה. אז כמו שאנחנו מעריכים אתלטים באולימפיאדה, הצנים, למרות שטוסטוס נוסע יותר מהר מהם, כנראה שאנחנו נעריך בעתיד בני אדם שעושים עבודה בלי בינה מלאכותית.
אז זה מעניין, כי אתה אומר שאחת האיכויות שתשתפר אצל בני האדם, זה יהיה יכולת ההבחנה בניואנסים. זה כבר לא עולם של מסות. זה עולם של הרבה מאוד דקויות, שהערך המוסף יהיה בלהבחין ביניהם. מעניין.
אני מאמין שכך יהיה, אבל את יודעת למי ניתנה הנבואה.
כן, ברור.
אנחנו כולנו מנחשים, אבל זה נראה לי סביר שכך יהיה.
אנחנו ברשותך עוד נחזור ונדבר איתך, כי בעיניי זה נושא שהאופן שבו הוא מתקדם צריך עוד לדבר בו, ואני חושבת שהאתגר הוא איך לקחת את מרבית האנשים למקום פרואקטיבי ולא רק למקום צופה, כי אין ספק שזה יש בזה ערכים מוספים משמעותיים. משהו לסיכום, משפט לסיכום?
אני דוחק בכולכם וכל מי ששומע לנסות להחליט שהוא רוצה לעשות משהו שהוא לא עשה בעבר, לצייר, לשיר, להלחין, לכתוב, כל דבר, ללכת ולחפש את כלי הבינה המלאכותית שיכול לעזור לו לעשות את זה, להשקיע שעה, שעתיים בללמוד איך לעשות את זה טוב, כי אף פעם לא מצליחים בדיוק בהתחלה, ולהפיק דבר שהוא לא חשב שהוא היה יכול לעשות, ומשם אתם לא תוכלו להפיק, אתם לא תוכלו לעצור, ואתם תצטרפו למהפכה הזו, וזה טוב, כי כולנו רוצים להיות שם, במהפכה הצבעונית והיפה הזו, אני חושב שהיא תוסיף הרבה מאוד צבע ואושר באלף לעולם.
דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב, וגם גנרטור של אופטימיות ביחס לכלי שהוא כבר פה, ובעיניי יש בו הרבה מאוד מעלות. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לנו שבוע מבורך.
תודה רבה, שבוע טוב.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מאוד מדי שבוע להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם ותרומתם נוכחת היטב, ואנחנו מבקשים היום לדבר על ישעיהו ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', יש לומר, שהלך לעולמו לפני 31 שנים. מדען, הוגה דעות ישראלי, עם הרבה מאוד עשייה והרבה מאוד מסות ומשנות שנכתבו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם פרופסור זהב ארווי, פרופסור בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. ערב טוב לך זהב, ותודה רבה טוב. שאתה איתנו. אז עד כמה שרעיון רדיופוני מאפשר, אם הייתי שואלת אותך, מה היה בעבורך פרופסור ליבוביץ', מה היית אומר?
קודם צריך להגיד שהיום שזה יום ששופטים ועוצרים למען החטופים, צריך להגיש, פרופסור ישעיהו ליבוביץ הדגיש מאוד את העניין של אחריות והצורך של הממשלה לעבוד בשביל החיים ולהיות נמרץ בפעילות למען החיים ולקבל אחריות על המעשים.
האמת היא שבאמת תפיסת העולם שלו לגבי מוסר ואחריות היא באמת חריגה מאוד ורלוונטית יותר מתמיד. ומה הוא היה בעבורך?
עבורי הוא היה מורה גדול, איש אמיץ וחכם. הדמות הציבורית שלו הייתה דמות קשוחה מאוד, אבל אישית הוא היה איש נעים הליכות, שתמיד היה לו זמן לתלמידים, ותלמידים מכל הסוגים, דתיים, חילונים, חרדים, ימין, שמאל, כולם ידעו שניתן לגשת למשרד של פרופסור ליבוביץ' או גם לבית של פרופסור ליבוביץ' ולהתייעץ איתו על בעיות קיומיות, על שאלות של אמונה ושאלות של ערכים.
ותמיד היה לו זמן. אתה אומר, האיש הזה שכתב מאות מאמרים וגם לא מעט ספרים, והייתה לו דעה ברורה ונחרצת לגבי שלל תחומים, היה גם מאוד מאוד נגיש, איש שיח שתמיד היה אפשר לדבר איתו.
נכון, וגם אילו היו מזמינים אותו לקיבוץ בדרום או תנועת נוער בצפון, הוא היה נוסע מיד, לא היה שואל כמה אנשים יהיו שם, אם תהיה שם תקשורת, הוא תמיד היה מוכן ללמד. אני מכיר רק דמות אחרת בתרבות הישראלית, שכך הייתה מסורה כל כך להוראה, וזאת אחותו נחמה ליבוביץ', המורה לתנך.
כן, ואם הייתי שואלת אותך, מה הייתה תרומתו המרכזית שעד היום, אתה כאיש אקדמיה בכיר ורבים מעמיתיך ממשיכים להתבשם בהזמה, היית אומר?
כל מי שמדבר על מהות היהדות נדרש לליבוביץ'. הוא טען שמה שמגדיר את היהדות זה לא אמונות ולא דעות ולא דוגמות, אלו המצוות המעשיות. מה שעושה פסח פסח זה לא הדרשות שיש לנו על החופש או על הגאולה או על השחרור משעבוד. כל הדברים האלה הם חשובים מאוד, וחשוב שנדרוש את הדברים האלה כל הפסח. אבל מה שעושה את פסח פסח זה המצות והמרור. זה שעושים את המצוות המעשיות, זה מה שמגדיר את היהדות. וזה דבר שמשותף לכולם. חכמים, אנשים פשוטים, כולם מקיימים את המצוות, ויש משהו מאוד מאוד שוויוני בעניין הזה, שכולנו יכולים לאכול את המצוות, לא כל אחד יכול לדרוש על החשיבות של החירות או גאולה, אבל כל אחד יכול לקיים את המצוות, וכך אומר זה סוד של היהדות. סוד של היהדות, שמה שמגדיר את היהדות, אלו הם האינסטיטוציות המעשיות האלו, שאנחנו מקיימים אותם, שהם תרי"ג מצוות.
פרופסור זאב, תודה רבה על הדברים הללו. ביחד זכינו במצווה הזו של להזכיר באמת איש מסירותו ומחויבותו וידענותו ואולי אפילו גאוניותו היא שם דבר גם היום 31 שנים אחרי לכתו. תודה רבה שהיית
איתנו. קול שלו חסר לנו היום
לגמרי. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך. תודה.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו לפינתנו עם דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מספרת לנו ומשתפת אותנו בחדשות מעניינות ממערכת הבריאות. ערב טוב דבורה יקירתי.
ערב טוב.
ושבוע
ערב
טוב.
שבוע מבורך. מה שלומך?
בסדר, איך את עם הקיץ ועם גם. כל מה שמתחולל כאן?
קיץ, נכדים, המון עבודה, המון עבודה בתחום הבריאות, ומה שמתחולל, אני כל בוקר מתפללת שיהיה טוב, אני מאוד מקווה.
אמן.
אני מאוד מקווה.
אמן. ברור, מה זאת אומרת? אנחנו כל יום מגדלים אותה מחדש.
נכון, משקים אותה.
כן, אז, והפעם, כן.
הפעם אני אספר על מהפכת טלרפואה בצהל, ואגף השיקום ביחד. שנקרא רופא פסיכיאטר אונליין בלחיצת כפתור. זה כנראה, את יודעת, כולם רואים צורך. איך את אמרת שבוע, לפני שבוע, שבוע שבר, או לפני שבועיים, שאנחנו מדברים כל הזמן על הנפש, אז הנה זה עוד הפעם. והמהפכה הזאת היא בשיתוף קבוצת יוסי אמבולנס. ואנחנו אומרים שבעידן שבו ישראל מתעוררת כל פעם למציאות קשה, של עלייה חדה במספר נפגעי הנפש בקרב חיילים ולוחמים, ואנחנו רואים את זה בכל התקשורת, אז משרד הביטחון וצהל פועלים במלוא העוצמה ומשיקים שירות פורץ דרך לטיפול מהיר, אנושי ומקצועי. רופא פסיכיאטר אונליין זמין בלחיצת כפתור. את השירות הזה כמובן מפעיל שירותי בריאות בקהילה, קבוצת יוסי אמבולנס, שהם זכו במכרז, וככה זה פועל. המטופל נרשם לשירות בקלות, בין אם באמצעות טופס מקוון, ובין אם דרך פנייה טלפונית. אחרי ההרשמה, נציג החברה יוצר איתו קשר מיידי לתיאום פגישה. ההודעה נשלחת ישירות לנייד, יש פה דיסקרטיות, ולפנייה ישלחו גם תזכורות, כולל תזכורת נוספת כל 30 דקות לפני המועד שנקבע. זאת אומרת שגם לא צריך לחכות, זה מאוד זמין, אנחנו מודעים לצורך ולתורים, ואת יודעת, אין פה להוריד, צורך להוריד אפליקציות ומתווך שלישי, ובאמת, אני רוצה לומר שאילון שפרבר, שהוא מנכ״ל משותף בקבוצת יוסי אמבולנס, כל הזמן יוזם דברים לטובת החברה, והוא אומר, מספר לנו שמאות פניות כבר טופלו במסגרת השירות החדש.
יפה.
שירות חדש ומאות פניות. והפידבקים שמקבלים הם מאוד מרגשים, הם מטלטלים. והפלטפורמה באמת לצד התשתיות והרופאים היא מאפשרת תאום פגישה עם רופא מומחה ופסיכיאטר, וזהו שירות שמצליח ממש לגעת בלב המטופלים. אז באמת כל הכבוד גם למשרד הביטחון וגם לצהל וגם לקבוצת יוסי אמבולנס שהרימו את זה, וכמובן זה מאוד נגיש ויש לזה תוצאות מרחיקות לכת. אני שומעת סיפורים שזה על הצלת חיים.
יפה.
אנחנו יכולים אולי בהזדמנות להביא סיפורים עם הפסיכיאטרים שטיפלו, אבל את שומעת ממש סיפורים על הצלת חיים.
אז אנחנו שומעים גם את הסיפורים של איך מסתיימים בטרגדיה מי שיש להם קשיים ללא מענה, וזה שיש נתיב שאפשר לפנות, זה ללא ספק מציל חיים. דבורה יקירתי, תודה רבה, שיהיה שבוע מבורך והמשך קיץ כן, בדיוק. ננסה. מלא ומעניין. שיהיה שבוע טוב. תודה רבה.
תודה לכם.
ביי ביי. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע, פרשת ראה. ערב טוב לך הרב, חבר יקר, מה שלומך?
טוב, את יודעת מה קפץ לי בזיכרון?
מה?
שלפני 3 שנים, בפרשת ראה, דיברנו, והיה יום שמה היה במדינת ישראל?
לפני הפגנות, הפגנות.
וחסימות צירים, בדיוק אותו דבר. ופתאום נזכרתי, למה נזכרתי? כי המילה שדיברנו עליה הייתה לא תתגודדו. לא תעשו אגודות אגודות. אז ככה איכשהו את יודעת...
תראה, זה התחיל לפני 5 שנים שאמרו לנו לא להתגודד בקורונה, ומאז אנחנו לא מפסיקים להתגודד.
כן, אז אולי צריך להגיד לנו תתגודדו, תתגודדו. אבל את יודעת, האמת היא שאני חושב שאנחנו מפספסים, זה דרוש, מפספסים משהו דווקא בפשט, אותו פסוק. אז כיוון שאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים כל כך לא תתגודדו, אולי אני אתן כיוון אחר, אולי זה יצליח לנו.
בבקשה.
כנראה אנחנו לא כך מצליחים.
בבקשה.
אבל לפחות מנסים. אז הפסוק אומר, בנים אתם להשם אליכם, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מה זה כוחה בין עיניכם למת, ומה זה לא תתגודדו. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להסתכל בפעמים, ויש תיעודים של חג שנקרא חג העשורה, של השיעים. שהם הם עושים בעצמם חבורות כאלה, זכר, הם כאילו עצובים על קרב קרבלה שבו חוסיין נהרג, וממשיכים להיות אבלים גם שנים, הרבה מאות שנים אחרי שהקרב הזה הסתיים בתבוסה. זאת אומרת, אז מה זה? אז מה, לא תתגודדו, לא תשימו כוחה בין עיניכם למת, הכוונה היא לא להצטער יותר מדי. זאת אומרת, לרסן את האבל, בדיוק הפוך ממה שעושים השיעים. זאת אומרת, אתם, גם כשאתם מצטערים כי קרו לכם דברים קשים, כי איבדתם את היקר לכם, גם את הצער צריך לשים לו איזשהו גבולות, וצריך לדעת לעצור אותו. אבל למה? מה ההסבר? זה תחילת הפסוק. בנים אתם להשם אליכם. הכוונה היא בזה ש... רק למראית עין, העולם החומרי הוא עולם עם סוף, באמת עם תאריך תפוגה. אנחנו נולדים עם תאריך תפוגה. המכונה הביולוגית שלנו מתוכננת לעבוד במקרה המאוד מאוד אופטימלי, שלא קורה כלום, 120 שנה, ובדרך כלל הרבה פחות מזה. אבל זה רק הצד הפיזי. הצד הרוחני, בנים אתם להשם אליכם. יש איזשהו שורש רוחני, לכל הבני אדם. והשורש הזה הוא ממשיך והוא קיים, גם אם למראית עין אנחנו לא נתקלים בו. ולכן צריך לרסן את האבל, כי זה לא סופי לגמרי.
כי זה לא סופי, וואו.
בדיוק.
וואו.
כשאתה רוצה לקחת את הדברים, אתה מקבל פתאום איזשהו מירה, שאני מבטא...
לא, מקבלים גם פרופורציה למשהו שהוא הרבה יותר רחב, כל הכאן ועכשיו. הרב איתמר חייקין, יכולתי לדבר איתך כל השעה, אז תודה רבה על הדברים הללו, תמיד מרחיבים את הלב ואת הדעת, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ואיציק אהרון אחראים על השידור, גיא רביב בדיגיטל, תודה רבה. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך, עם בשורות טובות, עם פחות סופות ורעמים, ויותר בריזות ומשבי רוח מרעננים. אחרינו תהיה פה איריס קול, ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך. תודה לכולם.